שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים בארץ ובחוץ לארץ, אנחנו היום נתייחס לגודל השעה בעיצומו של חודש סיוון. אתמול שמענו הודעה שהיא מאוד מאוד דרמטית, כל אותם מגבלות של קורונה בוטלו לחלוטין, מאות עובדים במשרד הבריאות שעוסקים בבדיקות אפידמיולוגיות, הם כנראה מפוטרים, אין להם כבר יותר עבודה, ואנחנו עומדים ופשוט משתאים כשאנחנו מודעים לעוצמת הגילויים המיוחדים השמיימיים שמתרחשים כאן, בפרט על רקע עדיין מה שקורה בהרבה ממדינות העולם. אבל יש לנו גם איזשהו סיכום מה גילויים השמיימיים הגדולים שהיו באותם 11 ימים שבהם רעמו התותחים והטילים, ולפעמים אין בעל הנס מכיר בניסו, כשנמצאים ליד מגדל ענק של 100 קומות, 200 קומות, ונמצאים בתחתית המגדל, אין אפשרות באופק הראייה לראות את כל הקומות, את כל מאות הקומות. חייבים קצת להתרחק, ואז מקבלים פרספקטיבה רחבה. כשאנחנו קצת מתרחקים מאותם 4,300 טילים שנורו לכיוון ארץ ישראל, כל טיל וטיל עם יכולת השחתה והרג של רבים, ולא שמענו על 4,300 נפגעים, וגם לא על 430, אנחנו חייבים להתייחס לכך ולא להיות בגדר קופים את הטובה, מסתירים את הטובה, אלא בגדר מגלים את הטובה ומכירים את הטובה ומביעים את המחויבות שלנו לבורא העולם להשיב טובה ואהבה. יש דרכים כיצד עושים זאת. ככל שיותר מכירים את גודל ההטבה, כך תחושת המחויבות הכרת הטוב שבא לידי ביטוי בהתרוממות קיימת בעוצמה רבה יותר. ישנו פסוק ידוע שאומר רב דוד המלך בתהילים, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. מה פירוש שואלים חז"ל שהוא עושה את הניסים לבדו? מה החידוש בזה? ברור שהבורא עושה לבדו, והוא לא צריך עזרה מאף אחד. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה, אנחנו עוזרים לו? כמו אותו טיפש שדחף את הכיסא בתוך הרכבת, שאלו אותו למה, הוא אמר שהוא רוצה לעזור לקטר להניע את הרכבת. מה אנחנו עושים לתפקוד הלב, לתפקוד הלבלב, לתפקוד הכבד, לתפקוד העיניים, לתפקוד המוח? אנחנו עוזרים לבורא להפעיל את המכונות הכל כך מורכבות הללו? מה החידוש בכך, שואלים חז"ל, שהבורא עושה את אותם נפלאות לבדו? אומרים חז"ל, משל, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שנשכב לישון על שפת הים ונרדם שינת לילה. באמצע השינה מתקרב נחש אל אותו אדם וכנראה הולך להקיש אותו. מה עושה בורא העולם? נותן לאותו ישן את המחשבה, את האינסטינקט לזוז תוך כדי שינה מצד לצד. מה שנקרא אצלנו הופך צד, מפנה את פניו מימין לשמאל או משמאל לימין. והנחש בורח כל עוד עניינו בו, כנראה חושב שאולי הוא מתנפל עליו, הוא עומד להציל, נחש בורח. משהו זז פה. כך אותו אדם קם בבוקר, ואפילו לא יודע ממה הוא ניצול. אין לו מושג להודות במודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הוא לא מעצים את ההודעה שלו, משום שהוא לא מודע לכך שהוא היה נתון בסכנה קיומית של מוות. כך מתכוון דוד המלך, שהבורא עושה נפלאות גדולות לבדו. הוא לבדו יודע כמה פלא היה כאן. אדם עובר דברים ולא חולם ממה הוא ניצול, ממה הוא מוגן, איזה סכנה הייתה והוא חלפה על פניו ולא פגעה בו. הדאו דכתיב, אומרים חז"ל שם באותו פרק במדרש תהילים, שוחר טוב, לעושה נפלאות גדולות, לבדו, הוא לבדו יודע אודות אותם נפלאות. זה גם הפירוש לכך שבפסוק הביטוי הוא נפלאות, לא כתוב שם ניסים. לא כתוב לעושה ניסים גדולים לבדו. לעושה נפלאות. מה ההבדל בין ניסים לנפלאות? על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. מה ההבדל בין נס ופלא? נס זה דבר גלוי. המילה נס פירושה כלום שעה גבוהה שכולם נאספים סביבה. ושע נס לקבץ גלויותינו. עשית נתת לי רעך נס להתנוסס, עשה לך נחש נחושת, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. נס בלשון המקרא פירושו עמוד גבוה. נס בלשון חז"ל פירושו שינוי טבע, שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה. יש איזה דבר בולט, ניכר, הים נקרא ל-12 גזרים בים סוף. זה דבר בולט וברור חד משמעי. פלא זה מלשון הסתרה. נפלתי בעינינו, מעת השם הייתה זאתי נפלת בעינינו, זה היה סגור מאיתנו, מוכבה מאיתנו. כן, מפלי. הדבר הזה הוא, למה זה תשאל לשמי, אומר המלאך, למנוח בעלה של צללופנית, האימא שילדה את שמשון השופט. למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. השם שלי הוא מוסתר. פלי פירושו איזושהי הכבאה של משהו. לכן משתמשים כאן במה שנקרא נפלאות גדולות לבדו. יש פלי, יש איזו הצלת חיים, נחש התקרב אליו ועמד להקישו ולסכן את חייו, אבל הבורא הסתיר זאת, הוא נתון בשינה, והוא לא מודע לכך. אנשי ביטחון אומרים שכל טיל, לפחות יש לו פוטנציאל ממוצע לפגוע באדם אחד. אחד, לא? מותר לו, יכול לפגוע באדם אחד. הוא יכול גם לפגוע בעשרות אנשים. אם נזרקו לכאן 4,300 טילים תוך 11 יום, לחשוב איזה גשם של סכנה. מתוכם נפגעו מספר דו ספרתי. כל אחד הוא עולם מלא, ואין מילים לתאר את גודל השכול והכאב. אבל כשמסתכלים במבט כלל, כללי של כלל האומה, כלל העם, אתה מבין את זה ש-4,300 טילים פגעו במספר קטן ביותר? מה, כל הארץ פה זה הכל שטחים פתוחים? פתאום הכל נפל בשטח פתוח? פתאום נוצר מצב שבו הטיל הזה הלך לעזה עצמה? מה, זה בא ממרחק של 1,000 קילומטר? עיראק 600 קילומטר? הרי הם נמצאים 2-3 קילומטר מאיתנו, הרי יש גדר משותפת. מה קורה כאן? יש בורא לעולם, שומר עמו ישראל לעד. חרדה, הבורא רוצה שנפחד. רוצה יותר שהאלוקים עשה שיראו מלפניו. אולי זה יקרב אותנו אליו יותר, שנבין עד כמה הוא אוהב אותנו, ולכן הוא מזכיר לנו, חבר'ה, תחזרו אליי, שובו אליי ואשובה אליכם. אולי תשנו קצת את הסטנדרטים ההתנהלותיים של הציבור החרדי, שכידוע, אחוז הפגיעה שלו בתקופת שנת הקורונה היה גבוה מעבר לחלק הפרופורציונלי שלו באוכלוסייה, הן במספר הנדבקים והן במספר החולים. הבורא מדבר אל הציבור הזה שהוא כביכול יותר קרוב לבורא, חי עם הבורא, מבחינה של הבורא מדגדק עם חסידיו וצדיקיו כחוט השערה שנאמר וסביביו נסערה מאוד. תשתנו קצת, אתם הילדים שלי הכל כך קרובים אליי, אתם נדרשים להתנהל בצורה יותר מלכותית, נסיכותית, יותר ישראל עם קרובו, יותר ממלכת כהנים, גוי קדוש. תתנתקו קצת יותר מהמונה של רומי. התפעלתי לקרוא היום באחד העיתונים איך שיהודי כותב, כנראה פרסם על חשבונו איזשהו מודעה. ראיתי את זה בעיתון, אולי בהרבה עיתונים, אבל חולק חינם עיתון שנקרא יתד נאמן, בעמוד 2 בצד ימין למטה. כותב שם מנדהו, דבר שמאוד ריגש אותי. הוא כותב שם, אני השתמשתי באייפון עם ההיתר כביכול של צורכי פרנסה. אני חושב שאולי הוא מתכוון כנראה לאייפון מוגן, כבר שהאייפון השני לא מסתבר שהוא בא לומר, אני עשיתי פעולות חמורות מחילול שבת. הרב קניאבסקי מתייחס למחזיק אייפון פתוח יותר גרוע כי מאשר מחלל שבת, וטוען שנאמר על זה יערג ועל יעבור ממש. על שבת לא נאמר יערג ועל יעבור. הוא כנראה מתכוון שהוא השתמש באיזשהו סוג של הגנה, ו... כתוצאה מאסון מירון, התחזקתי וקיבלתי על עצמי לעבור למכשיר כשר, למרות שהיה לי כביכול כל מיני קשיים לבצע את ההחלטה הזו. הבנתי שבורא העולם נותן כאן איזה שוק חשמלי לדופק החרדי, להחזיר אותו לסדירות מתוקנת וקצב סדיר יהודי, ולנתק אותו מהתנהלות גויית. ואני רוצה להודיע בזה, שדווקא לאחר שהתגברתי על עצמי, והייתי מוכן לעבור בנפש חפיצה למכשיר כשר אמיתי כביטוי לשינוי כתוצאה מאסון מירון, נפתחו לי שערי פרנסה ומקורות פרנסה שציפיתי תמיד לקבל אותם, אבל הם נבצרו מאיתי, ועכשיו הבורא העיר לי פנים. ועד רבה, מבחינת פרנסה אפילו, לא מדבר על התועלת החינוכית לילדים שלו, ואיזה רוממות זה הוסיף למשפחה. הוא מדבר עכשיו על אותם צורכי פרנסה כביכול שמחמתם הוא יתיר לעצמו, דווקא צורכי הפרנסה השתפרו יותר כתוצאה מהקבלה שהוא קיבל על עצמו, לעבור למכשיר כשר, 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 בלי טריקים ובלי תומך. הוא מצא לנכון כנראה לפרסם את זה היום בעמוד 2 בצד ימין למטה. זה אדם שבא לומר לבורא, אבא, אתה לא צריך להותת שוב לציבור החרדי, ובכלל לא צריך להותת לעם ישראל. עם ישראל קלט את המסר. מספיק לנו עם מה שקרה בקורונה, במירון, בגבעת זאב, די. קלטנו, נהיה יותר ילדים טובים ונתבדל יותר מכל המונה של רומי. לא ניתן לאנטנות ולכל מיני לוויינים וכבלים לחדור את תיבת הנוח היהודית האמיתית. הדבר הזה הוא מהווה תשובה נכונה שמביעה הכרת הטוב לבורא. סיפר לי עסקן ציבורי מפורסם וידוע, בפרט בעבר, בשנים הלא רחוקות, שהתקשר אדם שמפעיל מערכת כיפת ברזל באזור המרכז, התקשר לבנו, סיפר לי את זה בשיעור האבא, והוא כל כך היה נרגש שביקש מאותו בן של עסקן תפילין, ציצית והוראות איך להתחיל לשמור שבת, כיוון שהוא קיבל התעוררות אדירה כתוצאה ממה שהוא חווה בטיל שכוון מעזה לכיוון מגדלי עזריאלי. והוא ראה במסגרת הפעילות של כיפת ברזל, שכמובן מרוכזת בריבוי רב באזור אסטרטגי מאוד מאוד מבוקש על ידי אותם מחבלים עוינים ואויבים מרים, שרוצים מאוד להשיג תמונת ניצחון בפגיעה במקומות כאלה כמו בקריה בתל אביב, או להפיל מגדלים רבר מינן, לפגוע בבניינים שמבטאים לכאורה עוצמה כמו מגדלי עזריאלי בתל אביב. וידוע שהם התרברבו לא פעם ולא פעמיים, גם מצפון אותו נסרלה וגם מדרום אותם אנשי חמאס, שהם יכולים לפגוע גם בעזריאלי, שמבטא איזשהו כביכול משהו שהוא שחץ, גובה, עוצמה. והטיל היה לכיוון הזה, והפעילו את כיפת ברזל באותה מתקפה על גוש דן באותם 11 ימים, 3 פעמים לנטרל את אותו טיל. 3 פעמים לנטרל את אותו טיל, ולא הצליחו לנטרל את הטיל, והטיל שניות בדרכו לכיוון המגדל. עד שבא שנייה אחרונה כפשוטו, לא דקה, דקה זה 60 שניות, מדובר על שניות כאן, בא רוח בלתי מובנת מאיזה כיוון, שערה, והיטטה את הטיל לכיוון הים. לא נודע לאף אחד שום דבר. הוא כל כך התרגש והתפעל עם הצוות שלו, שצלצל לאותו בן של עסקן מפורסם, תאמין לי, אני ראיתי אלוקות מול העיניים. רעדנו לגמרי מה עלול פה להיות. תביא לי בבקשה תפילין, אני רוצה מחר להניח תפילין עם תלית. תלמד אותי הלכות שבת. הבורא קורא לי. זה בראש חילוני של מנהל או שותף למערכת עירות של כיפת ברזל. האם אנחנו יודעים מזה? האם יש ציבור שלנו, ציבור אחר, שמודע ואומר לבורא תודה, תודה רבה? רק נדמיין לעצמנו, אם זה היה קורה, האם היינו עכשיו בהפסקת אש, או שמה היינו עמוק עמוק בכניסה קרקעית רגלית לעזה? זה מוביל אותנו לדבר נוסף, שהתרחש ממש זמן קצרצר לפני כניסת הפסקת האש לתוקף. אותו סיפור של אותה טיולית, אותו אוטובוס שהוליך 30 חיילים, והכל מצולם היום. הכל מצולם ומוסרט. אותם אנשי חמאס, אנשי חיזבאללה בצפון, האויבים היום מצלמים את עצמם בכל פעילות שלהם, שבמידה שזה יצליח, ישיגו את אותה תמונת ניצחון נחשפת. ויוכלו להתרברב, הנה, איפה הישראלים הגאים והגיבורים הגדולים. הם מחפשים. וצילמו את הטיל הזה מכוון לאותה טיולית. והטיל מכוון לפגוע באותה טיולית. עם 30 החיילים שבקרבה, מרחק של 11 או 12 שניות, ממש קרוב ביותר, ושלוש שניות לפני שזה פוגע, הנהג עושה, עוצר לשנייה, החיילים יורדים כולם כאחת, והטיל פוגע בחלק האחורי של הטיולית. אף אחד לא נפגע מלבד אחד שעמד לא מהחיילים שבתוך הטיולית הזו, ונפצע קל. רק לחשוב רגע, קודם כל, מי הזיז? מדוע החליטו בשנייה הזו דווקא לרדת? הרי הם כיוונו את הטיל לכיוון האוטובוס או לכיוון הטיולית הזו, משום שהם ראו אותו במנגנוני הצפייה שלהם, ורצו לכוון לשם במטרה להרוג. יש בורא לעולם, שומר עמו ישראל לעד. מה היה קורה אם הטיל היה חס ושלום בר מינן, רחמנא ליצלן, היה פוגע, והיו נפגעים לא כל השלושים, אבל 10? האם הייתה הפסקת אש? לצערנו, החלטות פה הם לפי פרמטרים וקריטריונים לא בדיוק של סנהדרין בלשכת הגזית. לפי התוצאות, לא לפי בדיוק מה שהתכוונו, האם היו נעצרים כאן ולא היו נכנסים פנימה בגלל לחץ דעת קהל כביכול? איך אפשר לוותר על הרג של חיילים? הדבר הזה הלך וחזר. סיפרו על אותו רכב, גם את זה יש סרטון שניתן לראות זאת במצלמה של אותו תחנת דלק בנתיבות בשם מול כהן, שהיה לו לאותו נהג ששמע את הזעקה כ-12-11 שניות לצאת מהרכב ולשכב כדרכו על הקרקע ולשים את זרועותיו על ראשו, והוא הכן הכנה סמוך או בתוך מתחם תחנת הדלק את הרכב שלו, והפעם שלא כתמיד רואים בסרטון, הוא יוצא במהירות מהרכב ובורח כל עוד נפשו בו מהרכב, שלא כפי התקנות של פיקוד העורף, ולא נשכב על הקרקע עם זרועות מעל הגולגולת שלו, אלא בורח ובורח. ותוך 3 שניות, טיל ישיר לכיוון הרכב, גם בתחנת דלק נפגע, והוא היה לו נפשו לשלל, הייתה לו נפשו לשלל. רבותיי, אנחנו צריכים לחוות את זה כדי לשנות משהו בעצמנו, או מספיק שאנחנו רואים את זה אצל זולתנו, ודי בכך. עשרות אלפי חיילים היו מונחים צמוד לקו הגבול, עכשיו מתברר שזה היה מין סוג של תרגיל כזה, מתוך הנחה של האויב שעומדים להיכנס קרקעית. עשרות אלפי חיילים, שריונרים, טנקים, וכולל המפקדים במקום של פלוגות, כפי שפורסם עכשיו לאחר תום המלחמה, הם עצמם היו משוכנעים שעומדים להיכנס תוך 3-6 שעות, בין 3-6 שעות, עומדים להיכנס לעזה. ראשי הצבא השתמשו בזה כתרגיל, כאפשרות להכניס את כל המחבלים לתוך מעווה האדמה, ושם לרסק אותם שיהיו בתיהם קבריהם, שיהיו מנהרותיהם קבריהם וכדומה. בסוף לא נכנסו. אותם אויבים זרקו, ירו, טילים רבים ביותר לכיוון אותם חיילים. אבל זה ממש קרוב, כמה זה? 0.5 קילומטר, 1 קילומטר, 1.5 קילומטר, 2 קילומטר. על אותם עשרות אלפי חיילים, 20-30 אלף חייל שמחכים לפקודה להיכנס. כל מי שנסע בכבישי הארץ לא ראה סמי-טריילרים של הצבא מביאים טנקים מכיוון הצפון לכיוון הדרום. מה, לא ראו את זה? אני ישבתי אתמול מהצפון, ספרתי קרוב ל-15 כאלה רכבים ענקיים שמחזירים טנקים מהדרום צפונה. זה לא צריכים לוויינים בשביל לראות את זה. וכמה נפגעו, אומר אותו פרשן צבאי, כמה נפגעו באמת מתוך עשרות אלפי חיילים שנמצאים מעבר לקו הגבול רגע לפני פריצה קרקעית פנימה? כמה? 2 פצועים קל. 2 פצועים קל. אני שואל את המאזין, את המאזינה, תגיד לי, אתה לא בוכה מהתרגשות? אתה לא מרגיש שחייבים להכיר טובה למישהו למעלה ששומר על חיילים, שומר על אזרחים? באותו בית בנתיבות שטיל פגע ישירות בבית פרטי ועשה חור בקיר בגלל גודל הטיל, אבל לא התפוצץ. לא התפוצץ, פיצוץ שלו פירושו הרג של כל בני הבית. ראית מה רסיס אחד עשה לילד בשדרות בגלל איזשהו חלון שלא היה נעול היטב עד הסוף? רסיס. אני שואל את המאזין, אתה יושב לך בבית, שומע 2-3-4-5 תיאורים, אתה לא מחליט קצת לשנות משהו? תשמע, למה מחכים? שאדם יעבור בעצמו חס ושלום משהו ואז הוא יתחיל לזוז? שלא נהיה כמו אותו חייל, אני מספר את זה מדי פעם, שבמדרשה של לב לאחים בפתח תקווה, יש שם איזשהו יהודי, בחור צעיר שהתחזק והתחזק עד שהפך להיות ממש אברך, שקוע בלימוד, עשה סיום מסכת והזמין כ-15 חברים שלו לשעבר מהצבא לבוא שם למדרשה של הרב פויפר בחוב רוטשילד 85 כדי להשתתף בשמחתו בסיום המסכת. ושם הוא סיפר, אותו מסיים צדיק במעמד חבריו לשעבר מאותה יחידה, מה הביא אותו להתעורר, לחפש את שורשיו, השורשים של 3,333 שנות יהדות, ולא לפרוש? אז הוא סיפר שיום אחד ביותו בבסיס הצבאי שלו בדרום, הוא יצא לרגע מהבסיס לצורך מסוים, לפתע נחש ענק משתלשל סביב ברכיו, והוא זיהה אותו, זה נחש צפה, נחש ארסי, סכנת חיים. חבריו ראו אותו מאיזה חלון, פחדו לצאת, נעלו חזק את הדלת, והוא עומד והנחש כרוך סביב רגליו. סיפר אותו מסיים צדיק, הייתי נתון בכזה פחד, הייתי נתון בכזו חלחלה ורעדה, צעקתי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולאחר מכן הנחש השתחרר ממני וברח. זה גרם לי באותו זמן להתיישר, כמו שבני זצל היה אומר, אבא, לייסר זה ליישר. יש אנשים שלא מתיישרים רק לאחר שהם מתייסרים. רק לאחר שהוא מיוסר ומיושר. ואז אותו חייל הגיע, ברר, ועשה את דרכו הבטוחה דרך אותה מדרשה קדושה ברחוב רוטשילד בפתח תקווה, מספר 85, והיום כבר צדיק, שקדן, מאושר עם אשתו וילדיו. שאלנו את אותו אחד החברים שלו, שהיה שם במסיבת סיום הסכת הזו, תגיד לי, אתה זוכר את האירוע הזה? שאלתי את אחד המשתתפים, יהודי, שם כיפה של הכותל המערבי כזאת, כיפת קרטון, ושמח, טוב לב, אוכל את אותו שניצל, את אותו כיבוד שהגישו שם, סיום מסכת, לועס מהחלה, נהנה מהשתיית קולה והכל. אתה אומר, אתה זוכר איזה שאלה? הוא אומר, אתה יודע איזה פחד היה שם, וואו, פחדנו שהוא עומד פה להקץ, ומי יודע מה יקרה לו. אז ככה רציתי לי, ואתה, מה איתך? הוא אומר, אני הייתי שם בפנים, כן, הייתי בתוך הבסיס, התצתי מהחלון, והיינו בפסי המתח, מה הולך פה להיות? ראיתי את הנחש מגולגל סביבו. ומה? כן, שמענו שהוא צועק, שמה ישראל, וברח. נו, אני כאילו מתכוון לשאול אותו, נו, וייטר, נו, מה חמויצי, אז מה, מה היה? אתה לא חושב משהו? אז מי, יש פה למעלה ממש מישהו ששמר, מישהו שנמצא, מישהו ששלח אותך לכאן, ו... אז הוא אומר לי, כן, בסדר, כבוד הרב, זה לא קרה לי, זה קרה לו, זה קרה לאוזי, לא קרה לי, אני, לא קרה לי כלום, אני לא צריך לחזור בתשובה, לי אין מה לזוז, זה קרה לו, אני מבין, הוא זז. רבותיי, שלא נהיה כמו אותו חבר של אותו מסיים, לא צריך לחוש בפועל, איך אמר בני, אבא, למה להתייסר ואז להתיישר? למה לא ללמוד מוסר ובזאת להתיישר? על ידי לימוד המוסר, שמיעת שיחות, הרצאות, סימפוזיונים, פאנלים. למה צריך לעבור עיבוד של כוח הנשימה? ולכעבור הנשמות או מחוללי חמצן, או חולשה שאין חשק לצאת לרחוב, מי מדבר על לצאת בבגדים שהם לא הכי צנועים, אלא מושכים תשומת לב, למה לעבור את זה? למה לא ללמוד מוסר ולהכיר מתוך העומק של הנפש, ובכך קצת להתקרב, כמו אותו יהודי שפרסם את המודעה היום בעיתון, על כך שהוא עבר לקשר ורד, גם ראה ברכה גדולה, דווקא כיוון שהבורא שילם לו על כך שהוא עשה מאמץ ונתן משהו משלו. הדבר הזה חייב לעורר אותנו, וזה, כפי שאמרנו, ההבדל הגדול בין ניסים לנפלאות. לעושה נפלאות, הבורא עושה כל רגע ורגע, לעושה נפלאות גדולות לבדו, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. איפה הדוגמה שמצאנו בפרשת השבוע הבאה עלינו לטובה? במי שחי בגובה הזה כדי ללמד אותנו מוסר השכל. אהרון הכהן, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י המפורסם, ויעש כן אהרון, אהרון עשה בדיוק כמו שמשה ציווה. מה החידוש בכך? אומר רש"י, מלמד שבחו של אהרון שלא שינה. שמעת? מה השבח לאהרון הכהן בזה שהוא ביצע את מצוות הדלקת המנורה ללא בצורה ראויה, ומשבחים אותו, ויעש, כן, אהרון, כנראה עשה משהו אילאי, משהו מרומם, משהו מאוד מאוד מיוחד שראוי לשבח אותו על כך, השבח הוא שהוא לא שינה. לא שינה את הפרטים בהלכה, אלא עשה בדיוק כמו שמשה ציווה. שואלים כל העולם כולו, מה זה שבח? בורא עולם אומר, זאת ההלכה, כך נוטלים ידיים, כך מברכים ברכת אשר יצר וכל ברכה. אסור לעשות מלאכה באמצע ברכה. אתה מברך אשר יצר, תגמור ליטול ידיים, תגמור לנגב את כפות ידיך, ואז תעמוד בבקשה מול הברכון. כ-20 שניות, ותודה על תפקוד הלב. תודה על תפקודים של כבד, על תפקוד של מאיים, על תפקוד של ריאות. הוא שהוא עושה כך, לא עושה מלאכה באמצע ברכה. אוי, איזה גדול הוא, מה הגדלות פה שהוא לא שינה מההלכה? כך שואלים כל המפרשים על הבנת עומק דברי רשי הקדוש, שרשי אומר מלמד שבחו של אהרון שלא שינה. מה החידוש בכך שלא ישנה? למה שישנה? אומרים המפרשים על דרך הרמז שלא שינה, הכוונה היא שלא נתן לעצמו הרגשה שהוא כביכול עושה את המצווה פעם שנייה ושלישית ורביעית. הייתה לו התחדשות מתמדת, תמיד אצלו הייתה המצווה בגדר פעם ראשונה. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, אבל שלא אתיישן, שלא יתקיים בי ונושנתם בארץ, שזה מרמז על החורבן, כפי שרשי אומר שם, את הגמטריה של המילה ונושנתם. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. לא, אלא שזה יהיה בגדר ולבקר בהיכלו, ההתחדשות, ההתרעננות הרוחנית שלנו. למרות שמדובר באדם זקן בן 98 שכבר מברך וכבר מתפלל אולי עשרות אלפי פעמים את אותה תפילת 18. אבל כל פעם כשהוא מגיע להודעה לבורא, הוא מגיע למצווה, הוא מרגיש התרגשות מחדש. אהרון הכהן היה בגיל 83, כשהוא התחיל לשמש בכהונה גדולה, וירדה אש מן השמיים, ופעם ראשונה בהיסטוריה האנושית בורא העולם, באלף בניסן של שנת 2449 לבריאת העולם, שנה פחות שבועיים מאז יציאת מצרים, נחנך המשכן ביום השמיני למילואים, וירדה אש מן השמיים, ומאז יום יום, יום יום, אהרון הכהן, הוא זה שמדליק ומיטיב את הנרות, כפי שאומר רשי. והוא לא מרגיש שהדבר מתיישן אצלו, והדברים נעשים אצלו כמצוות אנשים מלומדה. אלא כל פעם בחשק חדש, בהתרגשות. מספרים על החפץ חיים שהיה מתפלל 18 יחסית לא ארוך מאוד. לא התעכב עם כוונות הארי הקדוש או כוונות הרשש, ובכל זאת לקח לו זמן, ושאלו אותו פעם מה, אז הוא אמר, אני אומר את המילים, מסתכל בסידור, ובמילים האלה זה כמו חרב וקשת, זה פוגע, התפילה נקראת פגיעה, אני פוגע ביעדים כשאני רק אומר את המילים הקדושות שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם כמה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, כפי שמפורש בגמרא במסכת מגילה בדף י' ז' עמוד ב'. אבל אני אומר את המילים, וזה כבר עושה את שלו. כפי שרב חיים מוולוז'ין כותב, שהמילים עושות את שלהם כמו שחרב פוגעת, ולא משנה אם כיוונת ימינה או שמאלה, זה פוגע. אבל ישנה ברכה, שבה אני פשוט נשפח, אני לא יכול, אני בוכה מרוב התרגשות, אני לא יכול להתקדם הלאה, אני פשוט כל כך מלא, ליבי הומה, תודה והודעה של יהודי לבורא, מודים אנחנו לך. כשאני אומר את המילים האלה, שאתה הוא השם אלוקנו, אתה מקור החיות שלי, אתה עילת כל העילות, וסיבת כל הסיבות, ושליט ותקיף בכל העולמות, ואני מודה לו על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. לא חלו רע טוב כי לא חלו רחמך, ואני לא כזה צדיק, ואני לא תמיד שומע בקול הבורא. הוא ממשיך לתת לי את פעילות הלב, פעילות המוח, פעילות הלבלף, פעילות הכבד, פעילות הריאות, פעילות הסחוס, פעילות הסידן, פעילות הרשתית, פעילות השבלול באוזן. אני פשוט, ליבי מתמלא הודעה. אז אני פשוט מתעכב ולוקח לי זמן לומר את המילים האלה עד שאני מסוגל לומר את המילה הבאה כיוון שאני בוכה. חפץ חיים, מודים אנחנו לך. הדבר הזה גורם למי שמרענן את עצמו, שבחו של אהרון שלא שינה, הוא לא הפך את זה לפעם שנייה, סתם חוזר על ברכת המזון. למה לא יותר לכוון, לחשוב על המילים, לומר את זה בכל רם, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך. לחשוב, תראה איזה פרעות הם עושים, איזה דקירות. פשר שכם, בגבעה צומת הגבעה הצרפתית. אבא, תשוב כבר על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. מה זה נזירים אנגליקנים עוברים במקום הקודש והמקדש? הם מחללים את שמך הקדוש והגדול. תשוב לתקופה שהיית פה מאות 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 שנים עם אלפי נביאים, נוכל לחיות איתך ביחד. לא תקשורת, לא אייפונים, לא רדיו, לא פייסבוקים. נחזור אליך, לעם ישראל, בשיא גדולתו ותפארתו. רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך, על ירושלים, על ציון, על הבית הגדול והקדוש, שכולם ראו, אין אג'נדות של ממשלת זדון, ממשלת שינוי, ממשלת בעד, ממשלת שמאל, אמצע ימין, שמאל. אין 100 מנדטים של מחללי שבתות, ואלה שכל כך עושים בשוגג ובמזיד ובאונס ובתינוקות שנשבו, אבל הם לא יודעים מי אתה. הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, תופיע כבר, תן שואו, תן הופעה אחת, וממילא כל הרשעה כעשן תכלה. אין אקדמיה כפרנית, אין מלאג שדורש כל כך הרבה דברים כפרניים, אין כל כך הרבה יוזמות לחלל את השבת הקדושה שלך. תתגלה, ממילא הרשעה תכלה, וכל נשמות ישראל יצטחצחו ויתנקו מכל הזבלים והשכבות של הפסולת, ונשמתם תאיר באור יקרות. גמרנו, די, קשה כבר. איך אמר ביידיש אבא שלי זצל? אוי דה ביטרן גולס. או השיר הידוע, גולס גולס וגלויס ביסטו, כמה אתה גדול הגלות הזו, גמרנו. אי אפשר לכוון את זה בברכת המזון לאחר שאדם אכל סעודה, סבא ודשן, אי אפשר יותר לכוון, מה המהירות הזו? ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, וכשיקום הבית הזה, לא נצטרך לרוץ ראינו, זה כבר יהיה שפע אוטומטי. ממילא יהיה וערבך לנו השם אלוקינו מהרה מכל צרותינו, כפי שאנחנו מאחלים לכל המשפחות הללו. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. כלומר, כשאבלי ציון וירושלים ינוחמו, כולם יתעודדו, יבינו הכל. לא תהיה הצרות, לא יהיו הצרות האלה. אנא השם, בני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, הכוונה הזו, כפי שהרב קניאבסקי ביקש, תקרב אותנו אל הבורא, רק לחשוב יותר על המילים הקדושות הללו, וזה יקרב אותנו אל הגאולה השלמה והאמיתית, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.